כן. דיברנו על כללים שחלקם כללים הסתברותיים או נראים הסתברותיים, וחלקם כללים שבאים להורות לנו מה לעשות במצב של ספק. כללים פורמליים, שהם לאו דווקא מבררים איזו מהאפשרויות נכונה, אלא מה לעשות במצב שבו יש לנו ספק בין כמה אפשרויות. המועמד הטבעי לכלל הסתברותי זה הכלל של רוב, דיברנו על רוב דאיטה ורוב דלייטה כמן, על ההבדלים ביניהם, למה בבית דין זה נחשב רוב דאיטה כמן, לפי החינוך לכאורה זה היה אמור להיות רוב דלייטה כמן, ודרך זה השתמשתי בזה כדי להסביר את ההבדל בין שני סוגי הרוב, כשהטענה הייתה שרוב דאיטה כמן, רוב דלייטה כמן, סליחה, זאת הכללה על בסיס מדגם, זאת אומרת, יש לי מספר מקרים שמהווים מדגם, אני מניח שזה מדגם מייצג, ולכן אני עושה הכללה ויוצר מהם חוק כללי. ברוב דאיטה כמן, זאת לא הכללה ממדגם, אין לי מדגם, אין לי אפילו דרך לבדוק בעצם את ההנחה ההסתברותית שלי, נגיד אם יש 10 חנויות, 9 מתוכן מוכרות כשר ואחת מוכרת טריפה, מצאתי חתיכת בשר. אז ההנחה בדרך כלל זה ש-90% שהחתיכה הזאת היא כשרה, כי יש 9 חנויות כשרות ואחת טריפה. זאת הנחה אפריורית לחלוטין, אין לה שום בסיס. זאת אומרת, אין לה שום בסיס אמפירי, לא שום בסיס. אין לה שום בסיס אמפירי, זה בעצם הנחה שנובעת מההיגיון שלנו, לא מתצפיות. אין שום דרך לעשות ניסוי, לקבוע את התוצאות במקרים מסוימים ולעשות הכללה על בסיס המקרים האלה. כל הסיפור הזה כולו זו סברה אפריורית. שאם רוב החנויות קשרות, אז כנראה החתיכה הזאת באה מרוב החנויות הקשרות, ולכן זו בעצם נקודת ההבדל בין רוב דאיטה כמן ורוב דלייטה כמן. דיברנו על...
אם נבדוק 1,000 מקרים של חתיכות שעבדו, אין לנו דרך לברר את זה.
כן, אין לך דרך לבדוק. זה כמו, זה מה שאמרתי, שזה כמו בבית דין. אתה מניח שהרוב בבית דין הוא הצודק, אבל אין לך בעצם דרך לבדוק את זה בשום מקרה. כיוון שכל מה שאתה יודע על המקרה, זה מה שבית הדין ידע, יש ראיות לפה, ראיות לשם, ובית הדין פסק מה שפסק, אין לך איזשהו פידבק בלתי תלוי, שאומר לך אם בית הדין צדק או לא. ולכן אין לך שום דרך לקבוע מה ההתפלגות בתוך מדגם מסוים של הרכבים שאותו אתה מכיר. אם היה לך אפשרות לעשות את זה, היית יכול לעשות הכללה לכלל ההרכבים, או לכלל המקרים בבתי הדין השונים. אבל אין לך דרך לבנות את המדגם הזה, ולכן גם שם זה בעצם תוצאה של הנחה הגיונית. הנחה הגיונית, ולכן זה באמת רוב דאיטה כמן, ממש כמו רוב החנויות. אחרי זה עברתי לחזקת 3 פעמים. ודיברנו על ההקשרים השונים בהלכה, שאנחנו עושים בהם שימוש בחזקת 3 פעמים, כמו וסתות, אם אישה רואה בחוקיות כלשהי 3 פעמים, אנחנו מניחים שזה חוק כללי, או שור מועד, שהוא אולי הבסיס מהתורה לעניינים האלה, שנגח 3 פעמים, אז הוא נחשב שור מועד. דיברנו על שוטה עם 3 סימני שוטה, וההסבר של רב חיים, על מתו אחיו מחמת מילה, או מתו ילדיה מחמת מילה, או מתו בעליה, אז השאלה אם מותר להינשא לבעל הרביעי, וכן הלאה. אז זה כל מיני מקרים שבהם הגמרא מניחה שיש חזקת 3 פעמים, עוד פעם מחלוקת רבי ורשב"ג, אם זה פעמיים או 3, אבל זה באופן עקרוני, התורה, הגמרא, רואה את כל המקרים האלה כביטויים לאותו כלל. והכלל הזה בעצם, זה כלל של אינדוקציה. כי האינדוקציה בעצם אומרת לי, אם ראית 3 מקרים, אז אתה יכול כמובן תמיד להניח שכל אחד מהמקרים האלה היה מקרה, מקרה במובן, כן, לא משהו שהוא חלק מחוקיות, אלא משהו מקרי, ואז אתה לא יכול לעשות הכללה ולקבוע על בסיס המקרים האלה חוק כללי. אם אתה רואה, לא יודע מה, 3 גופים בעלי מסה נופלים לכדור הארץ, אז אתה יכול להניח שהגוף הראשון נפל בגלל שהוא עשוי מפלסטיק, והשני נפל בגלל שהוא בצורת ריבוע, והשלישי נפל בגלל שהוא שקוף. ולכן אתה לא יכול להסיק מכאן עיקרון כללי שכל הגופים בעלי המסה נופלים לכדור הארץ. אז למה בכל זאת אנחנו עושים הכללות? בדיוק כמו במדע. אנחנו עושים הכללה, כי אם אנחנו ראינו בשלושה סוגי גופים שונים, שכולם נופלים לכדור הארץ, אז סביר להניח שזה לא בגלל השקיפות, או החומר, הפלסטיק, או כן, או לא משנה, מתכונה ספציפית שיש לאחד מהם, כי אז אני אצטרך להניח שיש פה שלוש תכונות שונות, בלתי תלויות, שכל אחת מהן יכולה לגרום לנפילה לכדור הארץ. אם העצם הוא שקוף, או שהוא עשוי מפלסטיק, או שהוא מרובע. לעומת זאת, התיאוריה האלטרנטיבית, זה שכל עצם בעל מסה נופל לכדור הארץ, כי יש צד שווה לשלושתם, יש תכונה משותפת לשלושתם, והתכונה המשותפת הזאת זה שלכולם יש מסה. ולכן ההסבר שתולה את הנפילה לכדור הארץ, בזה שיש להם מסה, הוא פשוט יותר מאשר ההסבר האלטרנטיבי שאומר שזה או שקיפות או ריבוע או פלסטיק. וכיוון שהוא יותר פשוט, אנחנו מניחים שהוא הנכון. אז אתם רואים שהכללה מדעית בעצם יושבת על התאר של אוקאם. כי בעצם אנחנו עושים פה השוואה בין שתי אפשרויות הסבר, ואנחנו בוחרים את ההסבר הפשוט יותר. וההסבר הפשוט יותר הוא שיש חוק כללי אחד שחורז את שלושת המקרים שפגשנו. הם שלושתם ביטויים לאותו חוק כללי. וזה הסבר פשוט יותר מאשר להגיד שכל אחד מהמקרים הזה קרה, כל אחד מהמקרים האלה קרה באופן מקרי. זאת אומרת, זה בגלל שהוא שקוף, והוא בגלל שהוא מפלסטיק, והוא בגלל שהוא מרובע. אז לכן אנחנו מעדיפים את ההסבר הפשוט ביותר. אותו דבר כמו שראינו לגבי סימני שוטר, רב חיים במסכת חגיגה. כן, עם שלושת סימני השוטה, שכל אחד מהם לחוד יכול להיות לו גם הסבר אלטרנטיבי, אבל אם שלושתם מופיעים, אז כנראה שההסבר האחד שהוא שוטה, שחורז את שלושתם, הוא ההסבר הפשוט יותר, ולכן אנחנו מאמצים אותו, ובעצם כל חזקת שלוש פעמים מבוססת על על האתר של אוקה, זאת אומרת, על החתירה להסבר היותר פשוט. אני מעדיף את ההסבר הפשוט על פני הסבר מורכב, ולכן בעצם אני עושה הכללה, כי מה זה הכללה? הכללה זה לתלות את כל המקרים שפגשתי בחוק אחד כללי, שהם כולם מקרים פרטיים שלו. זאת הכללה זה תמיד הצעה להסבר יותר פשוט, כי אם אין חוק כללי, אז כל אחד מהמקרים שאותם ראיתי הוא מקרה מיוחד, בפני עצמו. ואני חושב שיותר פשוט לראות את שלושת המקרים האלה כמקרים פרטיים של חוק אחד כללי.
למה להעדיף את הפשוט?
מה?
למה להעדיף את הפשוט?
זה התאר של אוקאם, התאר של
אוקאם.
למה? שההסבר הפשוט הוא כנראה היותר נכון. למה? שאלה מצוינת, יש המון שאלות, יש על זה טור באתר שלי, לא אכנס לזה כרגע בפרטים, אבל יש באמת הרבה מאוד אנשים שתופסים את התאר של אוקאם, דיברתי קודם על שני סוגי כללים, כלל הסתברותי וכלל פורמלי, כלל הנהגה, מה שנקרא בהקשר של ההלכה. והם תופסים את התאר של אוקאם בתור כלל הנהגה, לא בתור כלל מברר. כי בעצם זה שזה פשוט בעיניי, זה לא אומר שום דבר על זה שזה נכון. ככה אני בנוי, זה נראה לי פשוט. מישהו אחר יהיה בנוי אחרת, אז זה לא יראה לו פשוט. אלא מאי, שאם יש לי שני הסברים והכלל הזה הוא היותר פשוט, אז למה שאני אשתמש בכלל המורכב? אני משתמש בכלל הפשוט, כי הרי שניהם מסבירים. אז אני בוחר את הכלל הפשוט רק בגלל עיקרון מתודולוגי, לא בגלל שהוא יותר נכון. אני הראיתי בתורים שלי שזה לא נכון. האתר של אוקאם הוא לא כלל מתודולוגי, הוא כלל מהותי. זאת אומרת, מה שיותר פשוט הוא באמת יותר נכון. עכשיו, מה זה אומר? אפשר לדון בזה בעריכות. זה אומר שאנחנו כנראה בנויים באיזשהו אופן שמותאם לטבע המציאות. זאת אומרת, שמה שנראה לנו יותר פשוט, הוא גם במובן מסוים יותר נכון. יש יותר סיכוי שהוא גם האופציה הנכונה. אז מה שנראה לנו כפשטות, בעצם הוא אינדיקציה לנכונות. איך זה קרה? יש כאלה שיתלו את זה באבולוציה, אחרים יתלו את זה בידו של הקדוש ברוך הוא. תבחרו לעצמכם איזה הסבר אתם בוחרים.
אבל למה זה לא כלל סטטיסטי פשוט לברר בעיניך?
מה? לא הבנתי.
למה זה לא כלל סטטיסטי פשוט? שמברר את המציאות. אני כל פעם שאני... כל פעם אני רואה שכל הדברים נופלים סביבי, כל פעם שאני זה דברים באוויר נופלים, אז יכול להיות לכל אחד להסביר, אבל איך יכול להיות שכל הדברים עם כל המאפיינים פתאום דווקא אליי הסתברו, וגם לחברי ולכל
מה ידידה. זה יכול להיות, אתה שואל את התאר של אוקאם, זה לא הסתברות, מה זה קשור להסתברות?
לא, אבל אז זה מצדיק את התאר של אוקאם מכוח ההסתברות.
למה? איזה חישוב הסתברותי אתה יכול להציג פה?
איך יכול להיות שבמקרה,
כן,
כל
במקרה, מה הבעיה? למה
כל
לא?
החפצים, לא, אבל מיליון מקרים, כל מיליון דברים שזרקתי, שלכל אחד יש תכונה אחרת, אני דווקא בכולם עם אותה, עם כולם, וכולם, נפשו לידי משום מה רק דברים עם תכונות כאלה ש,
אתה מבין שאתה
שנוכלו.
עכשיו טוען, אתה עכשיו טוען מכוחו של התאה של אוקם, לא הצגת שום טענה
לא,
הסתברותית.
אני מנסה להצדיק את התאה של אוקם.
לא, אתה לא מצליח.
למה?
ושאתה לא הצגת פה שום חישוב הסתברותי שמצדיק אותו. אתה חזרת על התאה של אוקם, זה הכל.
אני אומר, מה הסיכוי ההסתברותי?
אין סיכוי הסתברותי, אתה לא יכול לעשות חישוב של סיכוי הסתברותי. תעשה לי את החישוב. מה הסיכוי ההסתברותי? שזה נפל בגלל שהוא שקוף, והוא נפל בגלל שהוא מרובע, והוא נפל בגלל שהוא פלסטיק. איך אפשר לעשות חישוב כזה? אין חישוב כזה.
לא, וכולה, וכולה, ורק כאלה היו, כולה, כל אלה שבאו אליי הם
כן,
כאלה.
כן. מה הבעיה?
כמה זה לא הסתברותי, אבל זה משהו שהוא ברור שהוא...
אוקיי, אז זה התאה של אוקם. זה התאה
אבל זה
של
לא
אוקם.
בגלל שאני בנוי שזה פשוט או לא פשוט. לא יכול להיות שמיליון דברים ממיליון תכונות שונות דווקא נפלו אצלי. בחרו בי
זה
לפעול
פחות
מהיד
פשוט,
שלי.
כי זה פחות פשוט. זה אותו, אתה חוזר על אותו דבר במילים אחרות. אתה פשוט טוען שההסבר ההוא הוא פחות פשוט ולכן הוא פחות סביר.
לא,
אוקיי,
לא בגלל
זה
שזה
התאה
נוח
של
לי.
אוקם.
יכול להיות שההסבר שלי הוא מאוד מסובך ומורכב ודורש 700 נוסחאות, אבל בשאר ההסברים הם פשוטים לאחד לאחד. אבל שונים, כולם אליי, זה לא הגיוני שזה
אז
יקרה
זה שאתה
דווקא לי,
צריך הרבה
כל
נוסחאות זה
אחד.
לא משנה, אבל זה הסבר אחד.
כן, אבל הוא יכול להיות מורכב ומסובך
לא
להפליא
משנה.
שאתה
אבל הסבר
עוצר
אחד
חפצים.
בהגדרה הוא יותר פשוט מאשר שלושה הסברים שונים.
נראה כאילו שזה הגיוני, זה לא סתם...
לא, אני לגמרי מסכים, אני באמת
גם אם
חושב.
אנחנו היינו בנויים לחפש, היינו
מה
נהנים
שאמרתי
מאוד.
קודם, שהאתר של אוקם הוא לא כלל מתודולוגי, הוא לא כלל הנהגה. כלל מברר.
ברור.
טוב, בכל אופן, אז החזקות שלוש פעמים הם בעצם הדרך ההלכתית לבצע אינדוקציה. זאת אומרת, אחרי שראינו משהו שקורה שלוש פעמים, אנחנו מניחים שיש פה חוק כללי מאחורי התופעות האלה. ולכן בעצם החזקת שלוש פעמים זה הדרך ההלכתית לבצע אינדוקציה. אוקיי, זה בעצם, בזה פחות או יותר סיימנו את ה... את הזמן הקודם, כן, את השיעור הקודם. ועכשיו אני רוצה לעבור הלאה להערה בעצם שגם תאיר באור נוסף את העניין הזה של חזקת שלוש פעמים. כשאני מדבר על חזקת שלוש פעמים כאינדוקציה, אז כמו שאמרתי קודם, אני בעצם אומר ששלוש הפעמים האלה הן שלוש ראיות לקיומו של חוק כללי אחד. נגיד, בן אדם יוצא בלילה ולן בבית הקברות וכולי, הדוגמאות של מסכת חגיגה, אז אני אומר, זה בעצם שלוש ראיות לזה שהוא שותה. אבל בסוף בסוף, אחרי שאני מבין שהוא שותה, אז העיקרון הכללי הזה שאומר, הבן אדם הזה שותה, מסביר את שלושת המקרים. אוקיי? לכן, אכן בעצם ההנחה של חזקת שלוש פעמים, כפי שאני תיארתי אותה, זה שזה שלושה מקרים שהם ביטויים פרטיים של חוק כללי. אוקיי? זה בעצם התפיסה שאותה הצגתי, ולכן זאת בעצם אינדוקציה. אוקיי? אבל האחרונים דנים בשאלה, האם באמת זאת המשמעות של חזקת שלוש פעמים? הזכרתי את זה באיזה הערה, נדמה לי, באחת השיעורים הקודמים, וכאן אני רוצה טיפה להרחיב יותר את העניין הזה. אני אתחיל אולי עם חזקת חזקה של שור מועד. כן? אנחנו יודעים שבחזקה של שור מועד, הגמרא לומדים מהגמרא עצמה, שאחרי שלוש פעמים השור נהיה מועד. כן? לא נגע תמול של שום, אז זה שלוש פעמים. אז זה בעצם המקרה היחיד שיש לנו לימוד מפסוק על זה שאחרי שלוש פעמים בעצם נקבע הסטטוס של השור. עכשיו הגמרא בבבא בתרא בפרק חזקת הבתים אומר, מביאה משור מועד ראיה או השוואה לחזקת קרקעות. כן? וחזקת קרקעות זה בעצם הסיטואציה הבאה. בן אדם מחזיק בקרקע, בא מישהו אחר ותובע אותו, הקרקע הזאת היא שלי, והתובע, נגיד שהוא היה מרקמה, ידוע כמרקמה, אז הוא בעצם היה הבעלים עד לפני זמן מסוים, הוא ידוע, ואני עכשיו יושב בקרקע. אז הבעלים ההוא אומר לי, תשמע, תעוף מהקרקע, הקרקע הזאת היא שלי. ומה פתאום? קניתי ממך. כן? אז הגמרא אומרת, משנה כבר, ואחרי זה הגמרא, אומרות שאם זה, אם המרקמה בא ותובע אחרי שנה או שנתיים, אז הוא יזכה בדין. כי המוציא מחברו עליו הראיה, זאת אומרת, אם אתה קנית, תציג שטר. זאת אומרת, תראה את השטר שקנית. כי אתה בעצם בא להוציא ממרקמה בקרקעות, חזקת מרקמה היא זו שקובעת את המוחזקות, לא כמו במטלטלין. מטלטלין, ההחזקה הפיזית בדבר קובעת את המוחזקות. בקרקעות, הציר הזמן קובע. זאת אומרת, אם היית מרקמה, כי אין החזקה, הקרקע נמצאת תמיד באותו מקום. אז לכן מי שהיה בעלים האחרון הידוע בבירור, הוא המוחזק בהידיינות על בעלות על קרקע. אז לכן נטל הראיה בעצם מוטל על מי שיושב בקרקע, כי הוא בעצם בא להוציא את הקרקע מהמרקמה. אבל אומרת המשנה והגמרא, אם זה כבר אחרי 3 שנים, אז אני נאמן. למה אני נאמן? יש הסברים שונים ואחרונים וראשונים, מדברים על זה הרבה, באופן הכי פשוט, אני אגיד את זה כרגע, למרות שיש ויכוחים על זה, אחרי 3 שנים אני כבר זורק את השטר, ולכן אין תביעה כלפי תראה את השטר. בסדר, אין תביעה תראה את השטר, אבל עדיין המוחזק הוא המרקמה, למה אני מוציא ממנו? בסדר, אז אין תביעה, אין ראות הנגדי שאין לי שטר. אבל מה הראיה? אני הרי לא מספיק שאין ראות הנגדי. אני צריך להביא ראיה נגד המרקמה. הראיה היא מזה שהוא לא מחה. עובדה ש3 שנים הוא שתק והוא לא מחה. אני אכלתי פירות בקרקע, גידלתי, לקחתי את הפירות, אכלתי אותם, והבחור שתק. ואחרי 3 שנים פתאום הוא בא לתבוע. ואז בעצם, ככה תפיסה הפשוטה, ועוד פעם יש לזה מחלוקות, אבל זו התפיסה הפשוטה, זה אומר ש3 השנים האלה מהוות ראיה לטובתי, אני כמחזיק בקרקע, כי שנה ראשונה שלא מחית כשאספתי את הפירות זאת ראיה אחת, שנה שנייה שלא מחית זאת ראיה שנייה, שנה שלישית שלא מחית זאת ראיה שלישית, בהנחה שכל שנה אוספים פירות פעם אחת, אחרת זה יכול להשתנות, אבל עדיין ישנה בעיה, כן, אבל איפה השטר אם קנית? אך וישטרך, כן, תראה לי את השטר שלך. אז על זה, אחרי 3 שנים, אומרת הגמרא, הבן אדם מאבד את השטר, הוא יכול לאבד את השטר אחרי 3 שנים, ולכן אין טענה נגדו של אך וישטרך, כן, שתראה לי את השטר. זה התפיסה הפשוטה בחזקת קרקעות של 3 שנים. אני רק מעיר בסוגריים, שמה שאנחנו מדברים בדרך כלל בכסף שטר וחזקה, כן, ביחס לקרקע, זה חזקה במשמעות אחרת. כסף שטר וחזקה זה 3 דרכים לקנות קרקע. אפשר לקנות אותה בכסף, אפשר לקנות אותה בשטר, אפשר לקנות אותה בחזקה. כשהחזקה שמדובר עליה שם זה נעל, גדר ופרץ. כוונה, כשהוא עשה נהג מנהג בעלים בקרקע, אז זה מעשה קניין מועיל. באמצעות מעשה כזה הוא יכול לזכות בקרקע, יכול לקנות את הקרקע. אנחנו מדברים פה בדיני ראיות, לא בדיני קניין. השאלה היא איזה ראיה אתה יכול להביא לכך שהקרקע היא שלך. אז אם ישבת 3 שנים בקרקע, אתה יכול לטעון שהקרקע היא שלך, וזה נקרא חזקת 3 שנים או חזקת קרקעות, והחזקה הזאת היא לא חזקה קניינית, זה לא האופן שבו אני קונה את הקרקע. אני קניתי את הקרקע בשטר, בעבר, או בכסף, או בשטר, לא משנה. זה היה מעשה הקניין. החזקה פה היא חזקה ראייתית. זאת אומרת, אני מכוח החזקה הזאת טוען כנגדך שהקרקע הזאת היא שלי, שאני קניתי אותה. כן, זה לא החזקה של נעל, גדר ופרץ. אז זה חזקת קרקעות. אז הגמרא אומרת, בפרק שלישי של בבא בתרא, אמר רבי יוחנן, שמעתי מהולכי יושע שהיו אומרים, מניין לחזקה 3 שנים? כן, איפה אנחנו יודעים שחזקה נוצרת אחרי 3 שנים? משור המועד. מה השור המועד כיוון שנגח ג' נגיחות? נפק לי מחזקת תם, וקם לי בחזקת מועד. החנמי כיוון דאכלת תלת שנין, נפק לה מרשות מוכר, וקיימה לה ברשות לוקח. כן, כמו שבשור המועד, אחרי 3 פעמים שהוא נוגח, הוא יוצא מחזקת תם, ומקבל חזקה של שור נגחן, של שור מועד, אז גם בחזקת קרקעות, אחרי 3 פעמים שאני אספתי פירות והוא לא מחה, אז הקרקע יצאה מחזקתו, שהוא היה מרקמה, ועברה לחזקתי. על פניו זה נראה מאוד מוזר ההשוואה הזאת. מה, אני לא אמשיך כבר, אמשיך פחות חשוב לענינו, אבל מה, 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 מה המקום בכלל להשוות? מה הקשר? אז התפיסה הפשוטה היא שכמו שבשור המועד יש בעצם שלוש ראיות לזה שהוא מועד. הנגיחה הראשונה זה ראיה אחת, הנגיחה השנייה זה ראיה שנייה, הנגיחה השלישית זה ראיה שלישית. אחרי שיש לי שלוש ראיות לזה שהוא מועד, אני שם עליו חזקת מועד, מוציא אותו בחזקת תם ושם אותו בחזקת מועד. אותו דבר בחזקת 3 שנים בקרקע. יש לי שלוש ראיות לזה שהקרקע היא שלי. השנה הראשונה שאספתי פירות ואתה לא מחית, השנה השנייה אספתי פירות ואתה לא מחית, השנה השלישית. אחרי שיש שלוש ראיות, הקרקע הופכת להיות שלי. בסדר? אני מוחזק בעצם עכשיו בקרקע. עכשיו זה כבר נכנס למחלוקות ראשונים ואחרונים. עוד פעם, השאלה אם באמת שלוש הראיות האלה יוצרות מוחזקות שלי בקרקע, או שמהוות ראיה לזה שקניתי את הקרקע, זה ניסוחים שונים, אבל אני לא נכנס כרגע לכל המחלוקות האלה. אז זאת ההשוואה שנעשית בגמרא, ושוב פעם, מה אנחנו רואים כאן? שההישנות שלוש פעמים של האירוע הזה, היא ראיה לכך שיש איזשהו חוק כללי שמסביר את שלושת המקרים שאותם ראיתי. בשור המועד יש חוק כללי שהוא נגחן, ואם הוא נגח שלוש פעמים, כל אחת מהנגיחות האלה מוסברת על ידי זה שמדובר פה בעצם בשור נגחן, כן, זה החוק הכללי. וגם פה, כל אחת מהפעמים שהבן אדם, שאני אספתי פירות והבן אדם אמר כמה, לא מחה, אז אתה יכול להגיד פעם אחת הוא לא מחה כי הוא שכח, פעם שנייה הוא לא מחה כי הוא לא שם לב, פעם שלישית הוא לא מחה כי הוא איבד את הכל, הוא היה מצונן. לא משנה, כל מיני סיבות. אבל יש לי הסבר אחד שאומר לא, בשלוש הפעמים הוא לא מחה בגלל שהוא באמת מחר את הקרקע, קרקע לא שלו. אחרי שלוש ראיות כאלה, אני מעדיף לראות את הראיות האלה כביטויים לחוק כללי אחד שמסביר את שלושתם. אוקיי? לכן בעצם זה הבסיס להשוואה בין שור מועד לבין חזקת קרקעות. עכשיו, עד כאן, גם בשיעור הקודם וגם עד עכשיו בשיעור הזה, הנחתי שחזקת שלוש פעמים זה בעצם שלוש ראיות קטנות שההצטברות שלהם ביחד יוצרת איזושהי ראיה גדולה. שור שנגח פעם אחת זה קצת ראיה לזה שהוא מועד, אבל היא ראיה קטנה. זה לא מספיק. אם יש לי שלוש ראיות קטנות כאלה, זאת כבר ראיה משמעותית. עכשיו אני מוכן להכריז עליו כשור מועד. אותו דבר, הבן אדם שלא מוחה כשאני אספתי את הפירות מהקרקע שלו, מה שהוא היה בר כמה, אז פעם אחת שהוא לא מוחה זאת ראיה חלשה. שלוש ראיות חלשות כאלה מתקבצות ויוצרות ראיה חזקה. ועכשיו בעצם אני יכול לטעון שקניתי את הקרקע והקרקע היא שלי. הצד השווה לשניהם, גם בשור מועד וגם בחזקת קרקעות, שאני תופס את שלושת המקרים האלה כמקרים שהם אינדיקציה לקיומו של חוק כללי, שמסביר את שלושת המקרים האלה. אלה מקרים פרטיים לחוק כללי. אבל האחרונים דנים בשאלה, האם באמת בשור מועד מדובר בהצטברות ראייתית, כמו שתיארתי את זה עד עכשיו. כן, האם זאת ראייה או התרגלות, כך קוראים לזה בדרך כלל. מה זאת אומרת? ואת אפשר היה להבין ששור מועד שנגח שלוש פעמים, אלה שלוש ראיות קטנות לזה שהוא נגחן, ושלושת הראיות הקטנות מתקבצות ויוצרות ראייה חזקה. ואז אני מניח שהוא נגחן. שרות שנייה אומרת, לא, זה לא ראייה לזה שהוא נגחן, אלא אחרי שלוש פעמים שהוא נגח, הוא נהפך להיות נגחן. זאת אומרת, שלוש הנגיחות האלה הרגילו אותו, ומעכשיו הוא יתרגל להיות נגחן. תחשבו למשל על אחת הנפקמינות, עוד פעם, זה כמובן כל הדברים האלה אפשר לדון בהם הרבה, אני רק כדי לחדד את הרעיון, תחשבו למשל, לפי התפיסה הראשונה, ששלוש הנגיחות הן בעצם ראיות לזה שמדובר פה בשור בעל טבע נגחני. אז בעצם השור הזה היה נגחן מלידה, נכון? רק אנחנו לא ידענו את זה עד שהוא נגח שלוש פעמים, ואז טבעו הנגחני התברר לנו. אבל בעצם היה נגחן מההתחלה. אז באופן עקרוני, הייתי מצפה שאחרי שהוא נגח שלוש פעמים, אני אחזור גם למקרים הראשונים, ואני אגיד לבעלים, עכשיו תשלם נזק שלם, לא חצי נזק. הוא שילם הרי חצי נזק בתור שור טעם, בשלוש הפעמים הראשונות. מהפעם הרביעית הוא משלם נזק שלם, כי התברר שהשור הוא נגחן. אבל אם התברר שהשור הוא נגחן, אז הוא צריך לשלם גם על שלוש פעמים הראשונות, כי הוא היה נגחן תמיד. אני
אבל
לא
הוא לא ידע.
את זה. אבל
לא ידע.
מה?
לא מחשיבים אותו כל כך, כי הוא באמת יכול היה לדעת.
אוקיי, אז לכן אמרתי שאפשר לדון בזה, אני לא נכנס, אני רק רוצה לחדד את הנקודה. נכון, זה הערה מעניינת, צריך לדון בה. לא כך, היא לא פשוטה בכלל. אבל זה הערה שעולה כאן, שיכול להיות שנכון שהשור הוא נגחן, אבל אני לא יכולתי לדעת את זה עד שהיו שלוש נגיחות, הרי מחייבים אותי לשלם, לא את השור. אז כיוון שכך, אני לא אשם עד שהיו שלוש נגיחות. לכן זה רק מהנגיחה השלישית והלאה. כן, השאלה אם זה ליהודי תורה או ליהודי גברה, כן, השאלה אם שלוש הנגיחות האלה בעצם באות לייעד את השור או לייעד את האדם. לכאורה זה יהיה תלוי בזה, וזה מחלוקת בגמרא, אם זה ליהודי תורה או ליהודי גברה, אבל לא משנה, אני לא נכנס לזה עכשיו. לעומת זאת, אם אני מבין ששלוש הנגיחות האלה מרגילות את השור להיות נגחן, הם לא ראייה לזה שהוא בעל טבע נגחני, אלא בעקבות זה שהוא נגח שלוש פעמים, הוא התרגל והוא נעשה נגחן. עכשיו, אם זה ככה, אז ברור שהוא משלם נזק שלם רק מהנגיחה הרביעית, כי על השלוש פעמים הראשונות הוא באמת לא היה נגחן. לפי התפיסה הראשונה הוא היה נגחן מההתחלה, רק אני לא ידעתי את זה. לפי התפיסה הזאת, בשלוש הנגיחות הראשונות הוא בכלל לא היה נגחן. רק מהנגיחה הרביעית והלאה הוא נגחן. אז שם לא עולה השאלה, למה משלמים רק על הנגיחה הרביעית ולא חוזרים לחייב נזק שלם על שלוש הראשונות גם.
רגע, רגע, הרב, 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 הרב לא טוען של השור יש בחירה חופשית, נכון? זה, עוד לא הגענו לזה.
אוקיי.
אז היה פה משהו בטבע, שנקבע כבר מהמפץ הגדול, הוא ינגח פעם אחת, ונניח יתפתח.
לא, זה לא היה בטבע, כי מי אמר שיזדמן לו להתרגל לנגוח?
לא, זה דטרמיניזם, אבל הרב לא טוען זה לא משהו שכרוך בבחירה אנושית. זה נקבע כבר במציאות.
לא משנה, יש פה דברים רנדומיים.
אין רנדומים במציאות, מה זה רנדומי?
לא, אז אתה חוזר לפילוסופיה, אז יש פסוידו רנדום. דיברתי על זה, אני לא אכנס לזה כאן. הטענה היא שזה... שזה כאילו, זה פסוידו רנדומי, זה לא רנדומי באמת, אתה צודק, אין רנדומיות במציאות עצמה, אבל ההלכה רואה את זה כרנדומי. דיברנו על זה כשדיברנו על ספק פסיק רישא. בלי בסדרה הזאת, נכון? בלי שבתחילת הסדרה הזאת דיברתי על זה, אני חושב. שבספק פסיק רישא רואים שיש שם פסוידו רנדום. טוב, בכל אופן, אבל לענייננו, אז האחרונים דנים בשאלה, האם שלוש נגיחות בשור מועד, הם ראיות לזה שהוא נגחן, בעל טבע נגחני, או שהן מרגילות אותו להיות נגחן, והוא הופך להיות נגחן. עכשיו תבינו שאם התפיסה היא התפיסה השנייה, אז כל מה שדיברתי קודם על חזקת שלוש פעמים הוא לא נכון. כל מה שאמרתי קודם על חזקת שלוש פעמים, אני בעצם אמרתי, יש לי שלוש דוגמאות, ואני יוצר מהם הכללה לחוק כללי שיסביר שלושת הדוגמאות. שלושת הדוגמאות האלה זה בעצם מדגם מייצג, ומתוך מה שקרה בשלושת הדוגמאות האלה, אני קובע חוק כללי שמדבר על כל המקרים, אוקיי? אבל אם השור שנוגח שלוש פעמים, זה לא שלוש הדגמות לזה שהוא נגחן, לא, הוא בכלל לא היה נגחן. אלא אחרי שלוש פעמים הוא התרגל והוא נעשה נגחן. אז בכלל, מה זה קשור בכלל? מה, האישה שהרגה את הבעלים שלה שלוש פעמים כן, עם המעיין גורם, או לא משנה, או המזל גורם, אחרי שלוש פעמים היא הפכה להיות רוצחת בעלים? שם די ברור שזאת אינדיקציה לזה שיש לה איזשהו בעיה שהורגת את הפני זוג שלה. אוקיי? או בווסתות, אני לא יודע מה, טוב, בווסתות אולי, אני לא יודע, זה הכל מיסטי בווסתות, אז יכול להיות ששם אפשר לדבר על התרגלויות, אני לא יודע. אבל או אם מתו הבעלים שלה, מתו ילדים מחמת מילה, זה לא התרגלות, שם ברור שזאת ראייה. אז זה מאוד, בקיצור, הדיון הזה של האחרונים, האם שור המועד הוא ראייה או התרגלות, הוא בעצם מעלה שאלה הרבה יותר כללית לגבי חזקות שלוש פעמים. כי בהרבה מאוד מהמקרים של חזקות שלוש פעמים, די ברור שזאת ראייה. ואם אנחנו מגיעים למסקנה שבשור מועד זאת התרגלות, אז לא ברור מה המקור בכלל לחזקות שלוש פעמים, אבל לומדים את זה בשור מועד. עכשיו, האחרונים שדנים בעניין הזה, לפחות אלה שאני מכיר, הם מניחים שהתשובה היא אחת. זאת אומרת, שאם חזקת שלוש פעמים היא התרגלות, אז בכל המקומות היא התרגלות. ואם היא ראייה, אז בכל המקומות היא ראייה. והאמת שהם די צודקים, כיוון שהגמרה מדמה את המקרים אחד לשני. ראינו עכשיו דוגמה אחת לחזקת שלוש פעמים, ששם לכאורה זאת ראייה, זה לא התרגלות. ומשווים את זה לשור מועד.
סימן שבריאות שור מועד, זה גם לא התרגלות.
אוקיי, זה מה שאני אומר. אותו דבר בסימני שוטה, שגם שם מדמים את זה לשור מועד. ובכלל, הגמרא ביבמות שדיברנו עליה, סמך ב', נדמה לי, סמך ד', לא זוכר, הגמרא שמה שמשווה את חזקות שלוש פעמים במקרים שונים אחד לשני, מניחה שכנראה זה עיקרון אוניברסלי, שכל חזקות השלוש פעמים בנויות באותה צורה. עכשיו, מי שיגיד שחזקת שלוש פעמים בשור מועד זאת התרגלות, זאת בעיה. יש מקומות שחזקות שלוש פעמים די ברור שהם ראייה. והגמרות, כמו שאמרתי קודם, הרי מדמות את המקרים זה לזה. אז לכן זה יוצר הרבה בעיות.
גם בשור זה לא הגיוני הרב, שעוד פעם זה תלוי, נניח שכמה היה הפרט זמן בין הפעמים, אולי בינתיים הוא פגש 1,000 שברים ולא נגח אותם
לא,
בעצם.
זה כמו דיונים מפורשים בגמרא ובפוסקים. אם בין שתי הנגיחות הוא ראה שור ולא נגח אותו, אז הוא איבד את המועדות. או לא נוצרת מועדות, לא שהוא איבד. אחרי שהוא נהיה מועד, צריך 3 פעמים שהוא לא ייגח, כדי שהוא יחזור לחזקת תם. אבל אם באמצע 3 פעמים שהוא נגח, היה שור שהופיע לפניו והוא לא נגח אותו, אז הוא לא יעשה מועד. אני לא נכנס כרגע לדברים האלה, אבל זה הרבה פרטים בגמרא. משהו מזה נראה אולי בהמשך. טוב, אז הגמרא בבבא קמא בדף כ"ג, הגמרא אומרת ככה. איזה הוא תם ואיזה הוא מועד? מועד, כל שהעידו בו 3 ימים. ותם, מי שיחזור בו 3 ימים. דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, מועד שהעידו בו 3 פעמים, ותם, כל שיהיו התינוקות ממשמשים בו ואינו נוגח. אני מדבר כרגע על הדרך הלוך, לא על הדרך חזור. כן, המשנה דנה איך הוא נעשה מועד, ואיך אחרי שהוא מועד, איך הוא יכול לחזור להיות תם. אז בואו נדבר כרגע רק על הדרך הלוך, איך הוא נעשה מועד. יש פה מחלוקת תנאים. כן, כל שהעידו בו 3 ימים. רבי מאיר אומר, מועד שהעידו בו 3 פעמים. אז מה המחלוקת? לפי רבי יהודה צריך להיות 3 ימים. לפי רבי מאיר, 3 פעמים, 3 פעמים. מה הכוונה? אפילו באותו יום 3 פעמים. לא צריך 3 ימים שונים. אז זה מחלוקת תנאים, האם צריך 3 ימים שונים, או 3 פעמים באותו יום. אפשר להסביר את זה, למשל, אם הוא נוגח 3 פעמים באותו יום, יכול להיות שבאותו יום הוא קם על צד שמאל. הוא השתגע באותו יום. אז הוא בהכרח אומר שיש לו טבע נגחני. אם זה חוזר 3 ימים שונים, אז זה אומר שכנראה יש לו טבע נגחני, זה לא איזה מקרה מסוים. כמובן, אפשר היה להגיד, גם אם זה קורה ב3 ימים רצופים, יכול להיות שזה איזושהי פסיכוזה שתקפה אותו בכמה הימים האלה. תמיד יכולה לעלות אפשרות כזאת, אבל בסדר. זה יכול להיות כיוון הסבר. הגמרא שמעה, כשהיא מסבירה את המחלוקת, אז היא אומרת ככה. מאיתיימא דרבי יהודה, שאומר שצריך 3 ימים. אמר אביי, תמול חד, מתמול תרי, שלשום תלתה. ולא ישמרנו בעליו, עתן לנגיחה רביעית. כן, אם הוא נגח מתמול שלשום, נגח 3 פעמים, ולא ישמרנו בעליו, ואז הוא נגח בפעם הרביעית, אז בפעם הרביעית הוא משלם נזק שלם, כי הוא מועד. אחרי שהוא נגח 3 פעמים, הוא הופך למועד, ואז בנגיחה הרביעית, אם הוא נגח, הוא משלם, הבעלים משלם נזק שלם, כמו שור מועד. אז הוא לומד את זה מהפסוק. רבא אמר, תמול מתמול חד, שלשום תרי, ולא ישמרנו, העיד נא חייב, לא משנה, השאלה אם הוא מתחייב בפעם השלישית או בפעם הרביעית. ורבי מאיר, מה איתה אמר? טוב, אז אם לרבי יהודה יש מקור של 3 ימים, תמול, מתמול ושלשום זה 3 ימים, אז איך רבי מאיר חולק עליו? מה רבי מאיר לומד? זאת אומרת הגמרא, דתניא אמר רבי מאיר, ריחק נגיחותיו חייו, קירב נגיחותיו לא כל שכן. מה זאת אומרת? התורה אומרת שאם הוא נגח 3 ימים ביום אחרי יום, 3 ימים, אז הוא נהיה מועד. קל וחומר שאם הוא נגח 3 פעמים באותו יום, שהוא נהיה מועד. מה שהתורה רצתה לומר זה שאפילו אם זה קורה 3 ימים, אפילו אז הוא נעשה מועד. אבל אם הוא נוגח 3 פעמים באותו יום, אז ברור שהוא מועד. רבי יהודה סובר שזה בדווקא 3 ימים ולא 3 פעמים באותו יום. אבל רבי מאיר אומר לו זה אפילו 3 ימים. אבל אם זה ביום אחד, אז פשוט. זאת אומרת, לרבי מאיר יש איזושהי סברה שנגיחות צפופות הן אינדיקציה טובה יותר למועדות מאשר נגיחות מרווחות. ורבי יהודה את זה לא מקבל. אומר, לא, נגיחות מרווחות זה אינדיקציה למועדות, נגיחות צפופות לא בהכרח, לא. אוקיי, אז זה מחלוקת התנאים. סבתור, באור החיים בסימן קי"ד, בישיבות מאוד אוהבים את הטור הזה, ירושלמי, המתפלל ואינו יודע אם יזכיר אם לאו, כן, דובר משיב הרוח ומוריד הגשם, ומישהו התפלל, והוא לא זוכר אם הוא אמר משיב הרוח או מוריד הטל, הוא לא יודע מה הוא אמר. קודם למד יום, חזקה משהו למוד, מזכיר. מכאן ואילך, מה שצריך מזכיר. עד למד יום, אם ספק לו, אם יזכירו, אם לאו, צריך לחזור, ומסתמה לא הזכיר. והוא הדין נמי, למד יום אחר הפסח, מסתמה הזכיר, וצריך לחזור. אוקיי? את מה אומר? הירושלמי? ואת אם הבן אדם מסתפק, האם הוא אמר משיב הרוח מוריד הגשם, או שהוא המשיך להגיד מוריד הטל מתוך אינרציה, אז אומר הירושלמי, אם זה קורה בתוך 30 הימים הראשונים אחרי שמסיימים את מוריד הטל, כן, זין חשבן, אז אם זה קורה ב-30 הימים הראשונים, אז, לא זין חשבן, זה שמחת תורה, אז החזקה היא שמשהו למוד הוא מזכיר, זאת אומרת, אז הוא כנראה טעה, כי הוא עדיין רגיל למוריד הטל שהיה קודם. אחרי 30 יום הוא כבר חזקה שהוא התרגל כבר, ואם אתה לא זוכר אתה יכול לסמוך על זה שאמרת משיב הרוח הוא מוריד הגשם. כך אומר הירושלמי. והרמי רוטנבורג, עכשיו ממשיך הטור, כן? והרמי רוטנבורג היה רגיל לומר בשמיני עצרת ברכת אתה גיבור 90 פעמים עד משיב הרוח מוריד הגשם. כנגד למד יום שאומר אותו ג' פעמים בכל יום. ועכשיו, אם היה מסופק, אין צריך לחזור. זאת אומרת, הרמי רוטנבורג היה לו פטנט. בשמחת תורה, הוא היה אומר 90 פעמים את משיב הרוח מוריד הגשם רצוף, ואז זה כמו 3 פעמים ביום במשך 30 ימים, זה 90 פעמים, והרי הגמרא אומרת, הירושלמי אומר, שאם 90 פעמים כבר אמרת, אז אם אתה בספק, אתה יכול לבנות על זה שאמרת נכון, כי כבר התרגלת. אז הוא רצה לחסוך את הספקות בכל הימים, לא רק אחרי 30 יום. הוא רצה כבר ביום הראשון לא להיות בספק. אז הוא אומר, בוא נגיד את כל ה-90 פעמים ביום בשמחת תורה ישר, ומכאן והלאה, כל מצב שאני מסתפק, אני יכול להניח שאמרתי נכון. כמו במצב שעברו 30 יום, כי ב-30 יום מזכירים 90 פעמים. כן, יש כל מיני קלוץ קשיס כאלה, כן, אבל ב-30 יום יש גם שבתות. כן, בשבתות זה לא 3 תפילות, זה 4 תפילות. אוקיי, בסדר, זה קלוץ קשיס. קיצור, 90 יום זה הקו שקבעו, זה לא, ה-90 פעמים זה הקו שהוא קובע. בכל אופן, זה טוען המהר"ל מרוטנבורג. עכשיו תראו את הראייה שלו. וראייתו, וראייתו מפרק כיצד הרגל, דאמר גבי שור המועד, ריחק נגיחותיו חייו, כירב נגיחותיו לא כל שכן. החנמי כיוון דאחר למד יום, אם הוא מסתפק אין צריך לחזור, כל שכן 90 פעמים ביום אחד. ומה אומר לנו רבי מאיר שמה? ריחק נגיחותיו חייו, כירב נגיחותיו לא כל שכן. כן? זאת אומרת, אם חזקה נוצרת בשלוש נגיחות יום אחרי יום, אז קל וחומר שהיא תיווצר בשלוש נגיחות ביום אחד. אז אומר המהר"ל מרוטנבורג, אז אם חזקה שאני אומר נכון, נוצרת אחרי 30 יום, 90 תפילות שפורסות על 30 יום, אז אם אני אומר את זה 90 פעם ביום אחד, קל וחומר שתיווצר החזקה. בדיוק כמו בשור המועד. זאת הראיה של המהר"ל מרוטנבורג. והרב רבינו פרץ ז"ל כתב, לא חזינה לרבנן קשישי דה צרפת די אב די אחי. זה סתם הערה מעניינת. זה שלא ראית שהם עשו את זה, אולי כי לא חשבו על הפטנט. מה, למה זה שלא ראית שהם עשו את זה, זאת ראיה לכך שהם לא מסכים, לא מקבלים את שיטת המהר"ל מרוטנבורג. יכול שהם לא עשו את זה, כי הם לא חשבו על הפטנט. זה פטנט סך הכל, זאת אומרת, הירושלמי גם לא עשה את זה. עובדה שהירושלמי אומר שזה רק אחרי 30 יום. זה לא אומר שהמהר"ל מרוטנבורג קשה עליו מהירושלמי. הירושלמי אומר, מה קורה במהלך הרגיל? אם תעשה פטנט ותתפלל 90 פעם באותו, ביום הראשון, תגיד, משיב הרוח מוריד הגשם, הנה חינם, אז גם הירושלמי יסכים שהחזקה נוצרת מיד. אז לכן, הטענה של רבנו פרץ, שלא ראינו לרבנן קשישי דה צרפת, כי זה בעלי התוספות, שעשו כך, לא ברור למה הוא מניח שהם לא קיבלו את המהר"ל מרוטנבורג, יכול להיות שהוא פשוט ידע שהם שמעו על הפטנט של המהר"ל מרוטנבורג. והם לא עשו את זה כי הם לא קיבלו. זאת הוא פשוט ידע את זה, זה הכל. אבל מעצם זה שהם לא עשו כך, אין ראיה. בסדר, בכל אופן, אז זאת שיטתו, אז רבנו פרץ חולק על המהר"ם מאוטנבורג. אז הוא אומר שאין הדין, ואז הוא אומר, למה אני חולק עליו? הרי הוא הביא ראיה מישור המועד. הוא אומר שאין הנידון דומה לראיה. מה אתה מביא לי ראיות מישור המועד ומשיב ארוך מועד הגשם? דעתם, תיימה משום שהוחזק ליגח. ואם הוחזק ג' רחוקות, כל שכן בג' קרובות. אבל גשם שנתקן בתפילה, והדבר תלוי בהרגל לשונו, לא אמרין אנכי. ואדוני אבי הראש ז"ל היה נוטה לסברת המהר"ם. כן, הראש היה תלמידו של המהר"ם מאוטנבורג, אז זה לא חוכמה כל כך גדולה, אבל בכל אופן, גם הראש נקט כמו המהר"ם מאוטנבורג, אבל רבנו פרץ לא מקבל את זה, והמחלוקת שלהם מתחילה בשאלה, האם אפשר להעביר ראייה מנגיחות של שור המועד, להרגל הזה של משיב ארוך מועד הגשם. מה הוויכוח? יש להם איזשהו ויכוח, האם אפשר להביא ראיות משור מועד למשיב הרוח או לא. אז הבית יוסף מביא שלוש שיטות, או שלושה הסברים אפשריים למחלוקת המהר"ם מרוטנבורג ורבנו פרץ. אני לא אכנס לכל ההסברים, אני אגיד לכם מה אומרים בישיבות. שזה לא ברור אם בכלל אף אחד משלושת ההסברים של הבית יוסף זה ההסבר הזה, אולי אחד מהם כן, לא ברור, אבל בישיבות ככה כולם רגילים להגיד. שהמחלוקת היא בשאלה האם הנגיחות בשור המועד זה הרגל או ראיה. התרגלות או ראיה. למה? כי המהר"ם מרוטנבורג שהעביר ראיה משור המועד, הרי במשיב הרוח מוריד הגשם, ברור שזה לא ראיה לזה שיש לי טבע של מישהו שאומר משיב הרוח מוריד הגשם, נכון? משיב הרוח מוריד הגשם, ברור שזה עניין של התרגלות ולא של ראיה. אחרי שאמרתי מספיק פעמים, אז התרגלתי להגיד את זה. שם ברור שמדובר על התרגלות, לא על ראייה. אז מה אתה מביא לי ראיות משור המועד? כנראה שאתה מבין ששור המועד, גם שם זאת התרגלות ולא ראייה. אחרת, מה הראייה משור המועד בשיב ארוך מועד הגשם? והרבנו פרץ חולק עליו בדיוק בזה. הוא בעצם טוען שבשור המועד זאת ראייה ולא התרגלות, ולכן אל תביא לי משם ראייה לסוגיות של התרגלות, כמו משיב ארוך מועד הגשם. בראייה, אז ראיות צפופות הן חזקות יותר, אבל בהתרגלות יכול להיות שלא. ראיות אין. ראייה מכאן לא תוכל להביא. אוקיי, כך מקובל להסביר באחרונים את המחלוקת הראשונים הזאת, בין הרבנו פרץ והמהר"ם מרוטנבורג. עכשיו, צריך להבין שאם באמת המהר"ם מרוטנבורג, וכך בפשטות פוסקים להלכה, הראש סובר כך, הטור סובר כך, ואת, כך בדרך כלל פוסקים להלכה. אז אם המהר"ם מרוטנבורג בעצם מביא ראיות משור מועד למשיב ארוך מועד הגשם, זה בעצם אומר שהוא הבין ששור מועד זה התרגלות. כחלט אין מה להביא ראיות, ועל זה גוף החולק עליו הרבנו פרץ, אבל המהר"ם מרוטנבורג אומר ששור מועד הוא התרגלות, ולכן אפשר להביא ראיות משם למשיב ארוך מועד הגשם, שגם זה התרגלות. לפי רבנו פרץ, משיב ארוך מועד הגשם זה ודאי התרגלות, אבל שור מועד זאת ראייה, ולכן אל תביא לי ראיות, אל תשווה שור מועד לשאלה של משיב הרוח. עכשיו, אם באמת זה כך, אז לפי המהר"ם מרוטנבורג, ופשוט זאת ההלכה, יוצא שחזקת שלוש פעמים בשור המועד זאת התרגלות, ולא ראייה. שזה מאוד מוזר. זה מאוד מוזר, בגלל שכמו שאמרתי קודם, הגמרא משווה את זה, מה תגיד בחזקת שלוש שנים בקרקע, שהולכי אושה שם עושים השוואה, מה תגיד על זה? בחזקת שלוש שנים בקרקע זה לא התרגלות, זה ראייה לזה שאני קניתי את הקרקע. שלוש ראיות קטנות יוצרות ראייה שיש פה איזשהו עיקרון כללי, שמסביר את שלושתם. אז מה אתה מביא לראיות מישור המועד ל... לחזקת שלוש פעמים, אז המהר"ם מרוטנבורג הוא קשה. ובכלל אמרתי שהגמרא הרי משווה את ההקשרים השונים שבהם עושים חזקת שלוש פעמים, הגמרא משווה את האחד לאחרים. ופה אנחנו רואים שלא, יש בכלל שור מועד זה התרגלות, משיב הרוח זה גם התרגלות, אבל נגיד מתו בעליה, אישה שמתו בעליה זה ודאי ראיה, זה לא התרגלות. אז למה, מאיפה יודעים שזה שלוש פעמים? מישהו מועד אי אפשר להביא ראייה. אז מאיפה המקור לזה ששלוש פעמים יוצאות ראייה גם במצב של ראיות ולא במצב של התרגלות? קיצור, המערה מרוטנבורג קשה. שיטתו קשה, אם באמת זה התרגלות ולא ראייה. פשטות גם די ברור בסברה גם, ששור מועד זאת ראייה, זה לא התרגלות. בכל אופן, אז זה כך מבינים, כך מסבירים בדרך כלל האחרונים את המחלוקת של מרן רוטנבורג ורבנו פרץ. הבעיה הגדולה היא שאם אתם זוכרים, מי היה זה שאמר ריחק נגיחותיו חייו קרב נגיחותיו לא כל שכן? זה היה רבי מאיר, נכון? רואים? רבי מאיר, מה היא טעמה? רבי מאיר שאומר ששלוש נגיחות ביום אחד גם יוצרות חזקת מועדות. דתניא, אמר רבי מאיר, ריחק נגיחותיו חייו, קרב נגיחותיו לא כל שכן. אבל ההלכה נפסקה כרבי יהודה, לא כרבי מאיר. ורבי יהודה בדיוק על זה חולק. אז מה אתה מביא לי ראיות מרבי מאיר כשאתה דן בסוגיה הלכתית? רבי מאיר הוא דעה שלא נפסקה להלכה. אנחנו פוסקים להלכה כרבי יהודה. תראו פה ברמב״ם למשל. עוד נזכה ממון פרק ו', איזה הוא מועד? כל שהעידו בו שלושה ימים. אבל אם נגח ביום אחד, או נשך, או רבץ, או בעט, או נגף, אפילו 100 פעמים, אין זה מועד. אז הוא פוסק כמו מי? כמו רבי יהודה, נכון? ששלוש פעמים ביום אחד זה לא מועד, רק צריך שלושה ימים שונים. נו, אז מה אתה, המהר"ם מרוטנבורג, מביא לי ראיה מרבי מאיר? רבי מאיר לא נפסק להלכה. וזה גוף הבדיוק, הרי על זה גוף הרבי יהודה חולק על רבי מאיר. רבי יהודה אומר לא, בשלוש פעמים ביום אחד אין חזקה. אתה מביא לי ראיות מרבי מאיר שהוא לא להלכה? אני אשאל אתכם שאלה יותר קשה. רבנו פרץ שחולק על המהר"ם מרוטנבורג, מה הוא אומר? אל תדמה שור מועד למשיב הרוח. למה? כי שור מועד זה ראייה, ומשיב הרוח זה התרגלות. מה אתה צריך להגיע לזה? תסביר לו שאתה לא מקבל את הראייה שלו בגלל שהוא נסמך על רבי מאיר. אנחנו פוסקים הלכה כרבי יהודה. זאת אומרת, גם רבנו פרץ מבין שדעת רבי מאיר היא הדעה הרלוונטית לדיון. ולכן הוא טורח להסביר שאתה לא יכול להביא ראיות ברבי מאיר, כי שם זה ראיה ולא התרגלות. אבל אם הייתי יכול להביא ראיות ברבי מאיר, אז הוא היה מודה למערה מרוטנבורג. למה? רבי מאיר לא נפסק להלכה, להלכה אנחנו פוסקים כרבי יהודה. ורבי יהודה בדיוק זה מה שהוא אומר, ששלוש נגיחות ביום אחד זה לא חזקה. אז איך המערה מרוטנבורג, איזה ראיה המערה מרוטנבורג רוצה להביא? עכשיו זה נורא מוזר הדבר הזה. כל שיעור פתיחה לחזקת הבתים, אתם תשמעו בישיבות, דנים על הטור הזה עם המחלוקת רבנו פרץ והמהר"ם מרוטנבורג, לא חזקת הבתים דווקא בעצם, גם, אבל זה לא שיעור פתיחה לחזקת הבתים, זה שיעור בהמשך, לא שיעור הפתיחה, אבל זה שיעור על, כן, שיעור על שור מועד. אז תמיד מבין את הדבר הזה עכשיו, זה מופרך לחלוטין. כל הסיפור הזה נסמך על רבי מאיר. לדעת רבי יהודה, שכמותו אנחנו פוסקים להלכה, השלוש פעמים ביום אחד זה לא חזקה. אז רבנו פרץ פשיטה, זה ברור שרבנו פרץ צודק. אמר רוטנבורג מביא ראיות. וזה עד כדי כך מוזר, שמאוד לא ברור למה רבנו פרץ עצמו לא טוען את הטענה הזאת כנגד המערם. המערם מביא ראיות משור מועד. צריך להגיד לו רבנו פרץ, עזוב את ההבדלים, משור מועד זה התרגלות, ראיה, או מה אכפת לי. אתה לא יכול להביא ראיות כי אתה מסמך על רבי מאיר. ולהלכה אנחנו פוסקים כרבי יהודה. רבי יהודה אומר ששלוש פעמים ביום אחד זה לא חזקה. אז איך משיב הרוח מוריד הגשם, כשאתה אומר את כל 90 פעמים ביום אחד, אתה אומר שזה קל וחומר שזה יוצר חזקה?
אולי רבי יהודה זה דרשה חריגה בשור המועד?
לא הבנתי.
אולי רבי יהודה זה דרשה חריגה בשור המועד?
מה זה כאן דרשה חריגה בשור המועד?
הרי אין דין בחזקה שזה צריך להיות בימים מסוימים. זה דין מיוחד שהוא לומד בשור המועד. גזרת הכתוב או משהו
אבל
ספציפי.
אתה לומד משם. אז למה מה
לא.
מורדת בוג לומד משם? לא הבנתי.
אבל לא את העניין של הימים, אין בדיני חזקה דין של ימים, שזה צריך להיות דווקא בימים שונים.
זאת אומרת, אני פוסק כמו רבי מאיר, שזה, הסברה אומרת כמו רבי מאיר, ששלוש פעמים ביום אחד זה ודאי טוב, ספציפית בשור מועד, הרבי יהודה חולק עליו. אבל אם אני שואל
גזירת
שאלה
הכתוב.
כללית על חזקת שלוש פעמים, אז זה לכולי עלמא כמו רבי מאיר.
כן.
אוקיי, עוד רגע אני אדבר על זה, אני אגיד משהו מעין זה. אבל קודם כל הערה כללית.
לא, אולי מחלוקת בין רבי יהודה לרבי מאיר, זה לא על זה.
כן, אוקיי, זה מה שהוא אמר בעצם. אני רוצה להגיד הערה כללית. הערה מתודולוגית. הרבה פעמים אנחנו מוצאים שפוסקים או אחרונים מביאים ראייה משיטה שלא נפסקה להלכה. ומאה ואמינא בגמרא שנדחתה. זה קורה הרבה. ותמיד עולה השאלה, רגע, מה אתה מביא ראייה? הרי זה נדחה. או, כן, יש דעה אחרת. אתה מביא ראייה מדעה שלא נפסקה להלכה. מאה ואמינא. אז התשובה תמיד במקרים האלה, זה שמי שמביא, לפחות מי שמביא את הראייה, מניח שזה שדחו את האב האמינה הזאת, או זה שהשני חולק על הראשון שסובר את הסברה הזאת, זה לא בגלל הסברה הזאת. זה בגלל משהו אחר. אבל מבחינת הסברה הזאת זה מוסכם. ולכן אני יכול להביא ראיות גם ממישהו שלא נפסק להלכה. ואולי אני אעשה את זה בצורה אפילו יותר חזקה, אני אומר כך. נגיד ש... נחזור למקרה שלנו. אני מביא ראיה מרבי מאיר, שלהגיד משיב הרוח 90 פעמים ביום אחד, זה יוצר חזקה. אני הרי, הלכה נפסקה כרבי יהודה, מה אתה מביא לי ראיות כרבי מאיר, מרבי מאיר? אז אומר, ברבי מאיר ודאי רואים את זה, אתה מסכים? זה ברור. עכשיו, אתה לא יודע הרי במה רבי יהודה חולק עליו. אולי הוא חולק עליו בזה, אולי הוא חולק עליו במשהו אחר. אז אין ספק, מוציא מידי ודאי. ברבי מאיר זה ודאי כך. ברבי יהודה אתה לא יודע אם זה כך. אז אין ספק, מוציא מידי ודאי. ולכן, זה למעשה אומר שכמעט תמיד אני יכול להביא ראיות מדעה שלא נפסקה להלכה. זה כבר כמעט אבסורד. אבל אם מאמצים את הלוגיקה הזאת, אז זה בעצם אומר שתמיד כאשר יש לי ראיה ברורה מדעה שלא נפסקה להלכה, כל עוד יש לפחות אפשרות לפרש שהדעה שכן נפסקה להלכה מסכימה, גם אם יש אפשרות אחרת, אבל יש גם את האפשרות הזאת, אז אין ספק מוציא מדי ודאי. ואני יכול להביא ראיות מהדעה שלא נפסקה להלכה. אנחנו עושים את זה הרבה בהלכה. וכנראה שזה גם המהלך פה. ואת אם הרבנו פרץ והמהר"ם מרוטנבורג מבינים שיש ראייה משור המועד לאמירת משיב הרוח, זה בעצם אומר, והרי הם מביאים את הראייה שלהם מרבי מאיר, זה בעצם אומר ששניהם מסכימים שרבי יהודה לא חולק על רבי מאיר בנקודה הזאת. כי אם הוא חולק עליו בנקודה הזאת, אז מרם רוטנבורג לא יכול היה להביא ראייה, כי זה מרבי מאיר, ורבי יהודה חולק עליו בדיוק בזה. וגם המרם רוט, וגם הרבנו פרץ, היה צריך לטעון כנגד המרם את הטענה הזאת. מה אתה מביא לי ראיות מרבי מאיר? הרבי יהודה חולק עליו. זאת אומרת, גם רבנו פרץ חושב שרבי יהודה לא חולק על רבי מאיר בנקודה הזאת.
כי למעשה זה מוכן.
מרבי מאיר עצמו אתה לא יכול להביא לי ראייה, זה מה שטוען רבנו פרץ. ולא, הוא לא נתלה ברבי יהודה, הוא מתווכח עם המרם מרוטנבורג בדעת רבי מאיר. ושניהם מסכימים שרבי יהודה לא חולק על רבי מאיר בנקודה הזאת, זאת לא נקודת המחלוקת.
אם רבי מאיר אומר צברה, הוא אומר צברה, אם רבי יהודה חשב שזה לא, איך להגיד את הצברה, לא להתעלות בפסוק, הרי את הפסוק אפשר לפתור. מה, אתה לא יכול לפתור את זה כמו, הוא לא חשב על הרעיון של רבי מאיר או איזה רעיון אחר. הם לא חלקו על פסוקים באמת, הם חלקו על סברות. אם אתה חושב שזה סברה לא תגיד אותה, מה אתה צריך פסוקים?
לא, רבי יהודה...
אני אוסיף.
רבי יהודה לא צריך להביא, רבי יהודה כאילו אומר, יש לי פסוק, איזה גזרת הכתוב, מושג כזה.
לא, לא, זה טעות, אתה לא זוכר אולי את מהלך הגמרא. הגמרא, רבי יהודה אומר שצריך לנגוח בשלושה ימים שונים. שואלת הגמרא, מאיפה אתה יודע? אתמול, שלשום, מתמול.
פסוק.
פסוק, אוקיי. בינתיים...
אבל מה?
בינתיים אתה שום דבר, רבי יהודה אמר מה שאמר. עכשיו בא רבי מאיר וטוען נגדו, הוא אומר, ריחק נגיחותיו חייב, כי ערב נגיחותיו לא כל שכן. ואת רבי מאיר צריך להסביר למה הפסוק הזה הוא לא נגדו. אז הוא אומר, הפסוק הזה לא נגדי. הפסוק הזה
הוא פותר את זה בקלילות.
אפילו בשלושה ימים יש חזקה, אבל גם ביום אחד, בשלוש פעמים ביום אחד.
מה הביא אותו לדרשה הזו, לרעיון הזה? הסברה.
נכון.
רבי יהודה, אם רבי יהודה היה סברה, רבי יהודה היה סברה הפוכה, צריך להגיד אותה.
רגע, שנייה. עכשיו, אם היית שואל עכשיו, אחרי שרבי מאיר דיבר, היית חוזר ושואל, רגע, ורבי יהודה, מה הוא אומר על זה? אז אתה צודק. אז רבי יהודה היה צריך להגיד, כן, אני לא מקבל את הסברה של רבי מאיר. אבל הגמרא לא מגיעה לשלב הזה. רבי יהודה דיבר ראשון. אז רבי יהודה כשהוא מדבר ראשון, הוא אומר, מאיפה אתה מוציא את השלוש נגיחות בשלושה ימים? כתוב, תמול, שלשום, וזהו, וזה הכל. רק רבי מאיר טוען, כן, אבל כתוב שלושה ימים, אתה צודק. אבל יש לי סברה שגם בשלוש פעמים ביום אחד זה יעבוד. אז אם היינו חוזרים לרבי יהודה, הוא באמת לא יעונה מפסוק, הוא יעונה מסברה. כי גם רבי מאיר מסתדר עם הפסוק, זה לא הנקודה. הוויכוח שלהם הוא ויכוח בסברה. אבל הגמרא לא חזרה לרבי יהודה בכלל.
זה גם הוכחה שהוא לא טוען לסברה אחרת.
נכון.
ייתכן שכאן זה שונה ממקרה קלאסי, בגלל שגם אם אני נקבל את ההנחה שכנראה רבי יהודה חולק על רמר בסברה, ולא רק גזרת הכתוב, אבל זה דין מיוחד בשור המועד, בגלל שאנחנו יודעים שאין שום דין של חזקה שהוא צריך להיות בשלושה ימים.
רגע,
כל
אוקיי.
חזקה לא צריכה להיות בשלושה ימים, אז על כורחנו שזה
ברור
דין ספציפי
ברור
בשור המועד.
ברור שיש דינים מיוחדים בכל מיני חזקות, אתה לא יכול לגמרי להשוות אותם. למשל, משיב הרוח לא עושים שלוש פעמים, עושים 30 יום.
כן, ברור, בסדר.
למה שלוש פעמים? אז
כן,
ברור שזה
רואים...
מין מיני ומיני והוא כי באתרה.
לא, אבל זה מוכח מתוכו.
לא עושים השוואה מדויקת מהקשר אחד להקשר אחר. אז אתה יכול להגיד שזה לא חשוב לי שבשאר המקומות באמת לחזקה אין משמעות אם זה שלושה ימים שונים או שזה באותו יום עצמו. בשור המועד הוא חושב שכן, אבל עדיין הרעיון הוא כן קיים בשני המקומות.
כן, אבל זה לא בהכרח פה מדין אין ספק מוציא מדי ודאי, כי פשוט אנחנו יודעים שהדין הזה של שלושה ימים הוא לא תקף.
אגיע לזה עוד מעט, זה אני מסכים, רק אני אומר... אני לא הייתי מסיק מכאן שזה דין מיוחד בשור המועד. לא בהכרח לפחות. טוב.
אז למה זה היה שלושה ימים רק פה?
יש בשור המועד, יש משהו ספציפי, אבל זה לא...
משהו ספציפי.
לא, אבל עדיין הריחק נגיחותיו וקרב נגיחותיו את הסברה עצמה רבי יהודה לא מקבל.
נכון, כן, לא? מסכים.
זהו,
כן, כן.
אז אני אגיד את זה על כל החזקות.
לא, יכול להיות שזה טכני בשור, הוא אחר שריחק נגיחותיו, פה התורה
שכן,
הקפידה.
יכול להיות שלא, יכול להיות. נראה עוד רגע. זה יכול להיות, אבל זה לא הכרחי. תראו, עכשיו, אם אנחנו עושים את החשבון, בואו נעשה רגע את החשבון, ואתם תראו שבעצם המחלוקת בין רבנו פרץ למהר"ם מרוטנבורג היא פשוט הפוכה ממה שכל האחרונים אומרים. 180 מעלות הפוך. זאת אומרת, המהר"ם מרוטנבורג טוען שזאת ראייה, והרבנו פרץ טוען שזאת התרגלות. הפוך לגמרי ממה שהאחרונים אומרים. וכדי לעשות את החשבון אני צריך שני עקרונות. עקרון אחד, לזכור שאנחנו פוסקים הלכה כרבי יהודה, ולא כרבי מאיר. והעיקרון השני, זה שהפושי מחלוקת לא מפשינן. זאת אומרת, אם אנחנו מוצאים מחלוקת בין ראשונים, או בין תנאים במקרה הזה, בנקודה אחת, אין סיבה להניח שהם חולקים בעוד נקודה. כן? זאת אומרת, אם הם חולקים בנקודה אחת, אז כנראה שבכל שאר הנקודות הם מסכימים. אלא אם כן תביא לי ראיה ברורה שלא. אבל ההנחה הפשוטה היא, שאם מצאתי נקודה אחת שבה הם חולקים, אז בשאר הנקודות הם כנראה מסכימים. אוקיי? אלה שתי ההנחות שלי. עכשיו, לאור שתי ההנחות האלה, בואו נעשה את החשבון. אני אתחיל עם המהר"ם מרוטנבורג. אוקיי? המהר"ם רוטנבורג בעצם מביא ראייה משור מועד למשיב הרוח, והוא אומר שכמו ששם הקירוב הוא יותר חזק מאשר הריחוק, אז גם במשיב הרוח זה ככה. עכשיו בוא ננתח את זה אחורה. אני מנתח עכשיו איך למד את זה המהר"ם רוטנבורג, בלי להיכנס לשאלה למה זה ככה. אני אוכיח לכם איך שהוא למד. למה הוא למד ככה? שאלה אחרת, אבל בואו אני אוכיח לכם איך הוא למד. אם הוא הביא את הראייה הזאת, אז ברור שלדעתו גם רבי יהודה מסכים לעיקרון הזה, נכון? אחרת, אתה לא יכול להביא ראיות מרבי מאיר, כשרבי יהודה שנפסק להלכה חולק עליו בדיוק בנקודה הזאת. אם הוא מביא ראייה מרבי מאיר, פירוש הדבר, שכנראה רבי יהודה מסכים עם רבי מאיר בנקודה הזאת. גם רבי יהודה מסכים שריחק נגיחותיו חייב, כי ערב נגיחותיו לא כל שכן. אוקיי? זה ברור. ולכן הוא אומר, אני יכול להביא ראיות מרבי מאיר בשור מועד למשיב הרוח, בגלל שבשני המקרים, זאת אומרת, בגלל ש בהתרגלות הקירוב עובד יותר טוב מאשר הריחוק. אוקיי? בהתרגלות. אלא מה? אז מה רבי יהודה חולק על רבי מאיר? אם גם רבי יהודה וגם רבי מאיר מסכימים שבהתרגלות הקרוב עובד יותר טוב מאשר הרחוק. שלוש פעמים קרובות מרגילות יותר טוב מאשר שלוש הפעמים הרחוקות. אז למה רבי יהודה בשור מועד לא מקבל ששלוש נגיחות ביום יוצרות חזקה? כי הוא סובר, זה ראייה. כי הוא סובר ששור מועד הוא ראייה, ולא התרגלות. זאת אומרת, לו יצויר שהיה משהו של התרגלות, גם רבי יהודה מסכים שקרב נגיחותיו לא כל שכן. הוא רק טוען שבשור מועד זה לא התרגלות, זאת ראייה. אבל אם אתה שואל אותי עכשיו לעניין משיב הרוח, שזאת כן שאלה של התרגלות, אז שמה באמת נכון, קרב נגיחותיו, יהיה לו כל שכן. וגם רבי יהודה יודע בזה. כל מה שהוא חולק, זה רק בשור המועד, ושלשיטתו שור מועד הוא ראייה ולא התרגלות. ובראייה, לא נכון ששלוש הפעמים הקרובות הן ראייה יותר טובה מאשר שלוש הפעמים המרוחקות. להפך, גם יש בזה הרבה היגיון. כי אם זה קורה שלוש פעמים באותו יום, יכול להיות זה קריזה. מי אמר שיש פה חוק כללי? אבל בהתרגלות, אולי באמת שלוש פעמים באותו יום, זה אינטנסיבי יותר, זה מרגיל אותו בצורה יותר חזקה. יש אפילו היגיון בזה. אבל בלי קשר להיגיון, זה כבר שאלה למה המרא מרוטנבורג למד כך. אבל קודם כל אתם מבינים שהוכחתי לכם עכשיו איך המרא מרוטנבורג למד את הסוגיה. זה חשבון של אחד ועוד אחד. ואת אם הוא מביא ראייה מרבי מאיר, אז הוא אומר שלפי רבי מאיר, שור מועד הוא התרגלות, נכון? כי אז יש ראייה למשיב הרוח. ורבי מאיר אומר שבהתרגלות קרוב פועל יותר טוב מאשר רחוק. אז לכן משיב הרוח קרוב פועל יותר טוב מאשר רחוק. אבל אתה מביא ראייה מרבי מאיר, מה עם רבי יהודה? צריך להגיד שהמרא מרוטנבורג הבין שגם רבי יהודה מסכים לזה. שבהתרגלות הקרוב עובד יותר טוב מאשר הרחוק, ולכן לפי רבי יהודה במשיב הרוח באמת 90 פעמים ביום אחד גם יד מצוין. אז למה בשור מועד לא? כי שור מועד הוא לא התרגלות. זאת אומרת שלפי המרא מרוטנבורג יוצא ששור מועד הוא ראייה ולא התרגלות. אני מזכיר לכם, האחרונים אומרים שהמרא מרוטנבורג הבין ששור מועד הוא התרגלות, לכן אפשר להביא ראיות משור מועד למשיב הרוח. טעות. טעות בחשבון. לפי מרא מרוטנבורג, יוצא ששור מועד הוא ראייה, לא התרגלות. הפוך בדיוק. עכשיו, אם אנחנו עושים את החשבון ברבינו פרץ, אז החשבון עוד פעם הופך את התמונה. האחרונים איך הבינו? שלפי רבינו פרץ, שור מועד הוא ראייה ולא התרגלות, לכן אי אפשר להביא ראיות משור מועד למשיב הרוח. נכון? בואו אני אוכיח לכם שלפי רבינו פרץ, שור מועד הוא דווקא התרגלות ולא ראייה. למה? כי רבנו פרץ לא טוען כנגד המרא מרוטנבורג, מה אתה מביא לי ראיות מרבי מאיר? רבי יהודה אומר אחרת. זאת אומרת, רבנו פרץ גם הוא מסכים שאין מחלוקת בין רבי מאיר לבין רבי יהודה בנקודה הזאת. קיצור, הוא אומר למרא מרוטנבורג, אתה לא צודק גם ברבי מאיר. לא רק שרבי יהודה לא כמוך, גם ברבי מאיר אתה לא צודק. זאת אומרת, גם רבי מאיר וגם רבי יהודה מסכימים שבשאלות של התרגלות, הקרוב לא פועל יותר טוב מאשר הרחוק. אז מה הוויכוח שלהם? האם שור מועד הוא ראייה או התרגלות? רק מה, רק עכשיו זה הפוך מהמרא מרוטנבורג. לפי רבנו פרץ יוצא שהמרא מרוטנבורג, שרבי מאיר סופר ששור מועד הוא ראייה. ובראייה, סליחה, שור מועד הוא, כן, הוא ראייה. ולכן בראייה זה עובד, הקרוב עובד יותר טוב. והרבי יהודה סובר ששור מועד הוא התרגלות, ובהתרגלות הקרוב לא עובד יותר טוב. גם רבי מאיר מסכים שבהתרגלות הקרוב לא עובד יותר טוב. רק הוא טוען ששור מועד הוא ראייה ולא התרגלות. זה הכל. אז מה יוצא? שלהלכה שפוסקים כמו רבי יהודה, שור מועד הוא ראייה ולא התרגלות, הוא התרגלות ולא ראייה, לפי רבנו פרץ. קיצור, האחרונים טועים ב-180 מעלות הפוך. ואתם אומרים שלפי המהר"ם מרוטנבורג, שור מועד הוא התרגלות, ולפי רבנו פרץ הוא ראייה. והאמת היא שלפי המהר"ם מרוטנבורג זה ראייה, ולפי רבנו פרץ זה התרגלות.
לא הבנתי את רבי מאיר לפי זה, לפי רבנו פרץ.
מה?
לא הבנתי את רבי מאיר לפי זה, לדעת רבנו
רבנו
פרץ.
פרץ טוען שאין ראייה אפילו לשיטת רבי מאיר. כי אחרת הוא היה אומר, אתה צודק ברבי מאיר, אבל ההלכה היא כרבי יהודה. הוא לא אומר את זה. הוא אומר, לא, גם לפי רבי מאיר הראייה שלך לא טובה. למה? כי הוא טוען שגם רבי מאיר וגם רבי יהודה מסכימים שהרבנו פרץ לא, שהמרא מאוטנבורג לא צודק. זאת אומרת שבשאלות של התרגלות הקרוב לא עובד יותר טוב. נכון? שניהם מסכימים לזה.
זה מה
אז
שרבי
למה
מאיר
רבי מאיר אומר שהקרוב בשור מועד עובד יותר טוב? כי הוא טוען שבשור מועד זה לא התרגלות, זה ראייה.
למה קרוב
יהודה
פועל
טוען
יותר טוב?
שזה התרגלות.
למה קרוב יותר טוב בראייה?
הסברות, עזוב אותי עכשיו, אני עושה חשבון. זה החשבון, זה חשבון מוכרח. אחרי זה את הסברות אפשר לחשוב מה הסברות. אבל תשימו לב שכשעושים את החשבון בזהירות, כל השיעורים האלה שתמיד תולים את המחלוקת הזאת ברבנו פרץ ומרן מרוטנבורג, פשוט הופכים 180 מעלות את התמונה הנכונה. ואם אנחנו פוסקים כמו המרן מרוטנבורג, נפקא מינה גדולה להלכה. כי אם אנחנו פוסקים כמו המרן מרוטנבורג, אז לפי האחרונים היה צריך להיות שלהלכה אנחנו פוסקים ששור מועד הוא התרגלות. כי המרן מרוטנבורג הביא ראייה משור מועד ל... נכון? אבל לפי איך שאני אומר, מה פתאום? אנחנו פוסקים ששור מועד הוא ראייה, לא התרגלות. כי המרן מרוטנבורג סובר זאת ראייה, לא סובר זאת התרגלות. דווקא מן הגדולה לדינה, זה לא רק של הלמדנית. עכשיו זה סתם לקח מעניין, שבעצם אומר לנו, שכשאנחנו, זה נכון שאפשר להביא ראיות משיטה שהיא לא להלכה, אבל צריך לעשות את החשבון עד הסוף. צריך להבין אז במה חולקת השיטה שהיא כן להלכה. וכשעושים את החשבון עד הסוף, אז מגלים שבעצם התמונה היא תמונה הפוכה ממה שאחרונים מבינים. עכשיו, יש לי עוד קצת זמן, אז עוד נקודה אחת אני רוצה להספיק. יש רמב״ם.
זה לא לצלוח על האחרונים.
לא הבנתי?
אז המסקנה, ההכללה, האינדוקציה שאפשר לעשות פה זה לא לסמוך על האחרונים.
לא, זה פשוט, לא לסמוך על אף אחד. לא רק על האחרונים, גם לא על הראשונים. לא לסמוך על אף אחד, צריך לחשוב.
בכלל, קשה לקבל שזה קשור לסברה, כל הדבר הזה של המרא מרוטנבורג.
העובדה שזה סברה אחרת, מה, מאיפה זה בא?
לא, שזה קשור לחזקה. זה לא קשור לחזקה.
אבל הם דנים שם מול חזקה של שור מועד.
מדובר על 90 תפילות, לא מדובר על 3 פעמים. זה
מה דיברנו על זה כבר.
זה לשון מושל של קירב נגיחות.
זה לשון מושל, הוא מביא ראייה משור מועד.
כן, בקטע של קירב נגיחותיו, אבל זה לא באמת קשור לחזקה, בגלל שמדובר פה על 90 תפילות. 90 תפילות זה לא מספר בחזקה.
זה 3 פעמים של התפילות. אתה צריך לקחת את היחידה 3, וכל יחידה היא בעצם 30 תפילות. כי להערכתו, זה השלוש יחידות הרלוונטיות בשביל להתרגל. בסדר, אוקיי.
אבל מה הקשר בין 90 לחזקה? אין קשר בין 90 לחזקה.
יש קשר.
מספר 90 לא קשור לחזקה בשום
דרך. אין קשור לחזקה. זה 3 פעמים של יחידה. מה היחידה? 30 תפילות. כי דון מיני ומיני והוא כמטרה. ברור שאחרי 3 פעמים אתה לא מתרגל, כן? זה דבר פשוט. שאחרי 3 פעמים אתה לא מתרגל. אבל טוב, אני צריך 3, אז לא 3 פעמים, אלא 3 יחידות יותר גדולות. מה היחידות היותר גדולות? 3 פעמים, חודש. זה נשמע לו 3 פעמים הרלוונטי לפה. אבל זה עדיין 3 פעמים, הרעיון הוא רעיון של 3 פעמים. אז
מה השורש של המחלוקת בין רבי יהודה לרבי יוסף? אני חושב שהמחלוקת היא שור מועד להתרגלות או ראייה.
הנה, זאת, אם אתם רוצים, תסתכלו בטבלה, פה סיכמתי את זה, זה טור מהאתר שלי פשוט. אז תראו, המחלוקת בין מהר"ם, אתם רואים, המהר"ם סובר שלכולי עלמא התרגלות מועילה בקירוב. נכון? כי הראייה שהוא מביא מרבי מאיר, ודאי מוסכמת גם על רבי יהודה, אחרת הוא לא יכול להביא את הראייה הזאת. אז הוא מסכים שלכל הדעות, התרגלות מועילה יותר בקירוב. אז מה המחלוקת? המחלוקת היא שלפי רבי מאיר השור מועד זה התרגלות, ולפי רבי יהודה השור מועד הוא ראייה. עכשיו רבנו פרץ סובר שלכל הדעות התרגלות לא מועילה בקירוב. כי עובדה שהוא לא דוחה את זה בזה שההלכה כרבי יהודה. אז הוא טוען שגם ברבי מאיר זה לא נכון. אז מה המחלוקת על מאיר לרבי יהודה? הפוך, שלפי רבי מאיר השור המועד זה ראייה, ולפי רבי יהודה השור המועד זה התרגלות. פשוט הפוך ממה שהאחרונים אומרים.
אם אנחנו מנסים להבין הרב, מה באמת, אוקיי, ניקח, נלך לשיטת הרב מרוץ. והמחלוקת בין רבי יהודה למאיר זה התרגלות או ראייה, איך הם הגיעו? אנחנו יושבים מולם, זה היה אומר לי התרגלות, זה היה אומר לי ראייה. ברור שלא היינו עוברים לסדר היום. היינו שואלים אותם, תסביר, מאיפה אתה יודע? אתה חוקר של דברים, אתה בא...
אם היינו עוסקים בסוגיה הזאת, היינו צריכים לחשוב על השאלה הזאת. זה לא הנושא שלי כרגע. אני מנסה להראות רק את את שתי האפשרויות של התרגלות מול ראייה, ובית פה זה רק בסוגריים, סוגריים ארוכות. עד כמה צריך להיזהר בחשבונות כאלה, בפרט כשאתה נסמך עליו האמינה, אבל דעה שלא נפסקה להלכה. מה הסברות שביסוד העניין, למה מאמר אוטנבורג למד כך, ולמה רבי מאיר למד כך, ורבי יהודה למד כך, בסדר, על רבי יהודה זה פשוט. זאת אומרת, מה שאמרתי שלמה בראייה דווקא הקירוב לא עובד. ובהתרגלות הקירוב כן עובד. למה? כי אם זה שלוש פעמים באותו יום, אז זה ראייה פחות טובה, כי יכול להיות שביום הזה היה משהו מיוחד. מה שנקרא גיוון בראיות, בפילוסופיה של המדע. אתה רוצה ראייה משלוש דוגמאות, הדוגמאות צריכות להיות שונות זו מזו.
מאיפה הוא יודע שזה לא ראייה?
מסברה, לא יודע. טוב, אני רואה שאני כבר לא מספיק את הקטע הבא, אז אני אמשיך בפעם הבאה. אוקיי, אז אני עוצר כאן, אם יש הערות או שאלות. אוקיי, טוב, אז
תודה רבה.
שלום, בשורות טובות.
תודה רבה.